בנין הגדול, השלמות שלך לא מתחילה ממך, והכישרונות שלך לא מתחילים ממך, והעולם שלך לא מוצא ממך. זאת אומרת, כל השאיפה שעומדת מסוד החיים שלך, כל הכישרון, כל שאיפת השלמות, ההשתלמות, והמעשה וחיפוש המשמעות, לא מתחילה ממך, מהמדעיות שלך, מההבנה שלך, מתפיסת העולם שלך, מתפיסה שלך אפילו בתורה לפעמים. לא, זה מתחיל בעצם מחפץ השם, ואתה נברא פה לתוך עולם שבו שאיפת השלמות כבר קיימת. להתלבש עליך, אתה נגרות על התוכל, אתה נולדת עם מצב כזה. ולמה נולדת עם מצב כזה? כי אתה שייך למערכת, אתה שייך למגמה שלמה, אתה שייך לאמת שלמה שעומדת בזכות עצמה. היא קיימת עוד לפני שאתה נוצרת בכלל. תרם שאתה, תרם שנברא העולם. אם אדם מבין את זה, יש לו את המוכנות הזאת, להבין שאת המגמה של המציאות, את השלמות במציאות, את ה... את השאיפה של המציאות צריכים לבנות על פי מציאות יותר רחבה ויותר עמוקה, וזה מה שקורה לאדם שמשתחרר מתכונת הכעס, מהתכונה של ההסתכלות הפרטית, אז יש את ההתחלה של היכולת של האדם להגיע לענווה אמיתית. זה היסוד הפסיכולוגי שיכול להביא את האדם לידי הכרה ענוותנית. אחרת אדם גם להיות ענוותנית. אחרת בא עם אדם, ואם אדם יודע שצריך להיות ענב לפעמים, חותך מכות לפעמים, או שהוא פשוט מרגיש שהוא לא מספיק בעל כישרון, כן, או שהוא לא מספיק הצליח בחיים שלו, שהוא לא מספיק הגיע לשאיפות שלו, אז הוא לא ענב באמת, הוא בעצם ענב בעל כוחו, הוא אדם שפל, הוא לא ענב, מה שקורא לזה בעל חורות עולבות, כן, חלק בין מידת הקנייה שזה ענבה אמיתית למידת השפלות, שזה ענבה אמיתית, בדיוק הפוך, זה נובע מענב הכי יגיע לבא, אבל הוא מרגיש מסכן, זה מה שנקרא היום בלשוננו המודרנית רגשי נחיתות, כן? אדם מרגיש רגשי נחיתות, זה בעצם הסיבה לא נראה. רגשי נחיתות, איפה אדם אומר, אני גורמי, אני מסכן, אני לא כוח, אני חלש, אתה ענב מנופלם, כן? האמת שרגשי נחיתות זה סימפטום הכי בולט לגב, כן? זה לא נראה בכלל. זה, שרגשי נחיתות מודיעים רק אחר מבעד. ואדם שיש לו ענבה, לא יכול להיות רגשי נחיתות. זה לא הולך יחד. כי אדם שיש לו ענווה, לעולם לא יהיו רגשי נחיתות. למה לא יהיו רגשי נחיתות? כי מלכתחילה הוא רואה, הוא לא מתחיל את העולם מתוך איזה משהו שאני צריך להגיע. משהו שאני צריך להגיע אליו, אלא הוא מתחיל את המציאות מהחיפוש של מה השאיפה שצריכה להתגבות דרכי בבי, ובב, את השאיפה הזאת אני בונה לפי ערכי המציאות שאני יכול לבטא אותם, להוציא אותם לפועל ולדרכים את זה בזכות השם. כן.
חדשה
שנמצא, נראה
כמו
בן אדם, מה
זה
או מבין את זה שאני מבין? כן, אז זה ככה. דבר
שני,
בכל מיני דברים דברים
צריך
חדשה בגלל,
סתם
בן אדם, זה סתם תרבות שלו, אני לא מבין. כן, אני יודע, דברים הקטנים בונים דברים גדולים, אני אשביר, מה שאתה שואל. תראה, הנקודה היא כזאת. יש את המהלך בעולם ובעם ישראל, כן, שזה דבר אחד. ויש את המהלך בעולם הפרטי. בוודאי שלא לא בדיוק הרי זה והרי זה. כי במהלכים גדולים, אז יש מהלכים גדולים. זה מהלכים יותר כלליים, יותר גדולים, שגם בהם יש חשיבות רבה לשותפות שלנו. גם מהלכים גדולים יש חשיבות רבה לשותפות שלנו. כמו שהיום, שמה אנחנו מדברים. אם הכל הולך לבד, אבל מה נתעסק בזה? תן המציאות ללכת לבד, הכל יהיה בסדר. תן, שלא יהיה בסדר. משנה, תן המציאות לזרום. מה לנו לעשות בכל הדברים? ודאי שהעיסוק שלנו בדברים נובע מתוך ההכרה שאנחנו חלק מההתפתחות, חלק מהמהלך זה אנחנו, הלימוד שלנו וההבנה שלנו וההכרה שלנו, שכפי מה שאנחנו מבינים יותר את הדברים אנחנו יכולים לסייע לדברים לצאת מהכוח אל הפועל בעולם הכללי אני מדבר. אבל ודאי שבעולם הכללי בסופו של דבר באופן היסטורי אנחנו מדברים על מהלך ארוך טווח, כן, מהלך גדול וארוך טווח, שבסופו של דבר המגמה הפנימית שלו היא צריכה לצאת אל הפועל, כן? מצורות כאלה אחרות. ואנחנו שותפים גדולים לדבר הזה. באדם הפרטי, וגם, אז גם בזה, זה במידה רבה תלוי בהבנה ובהכרה שלנו, איך הדברים יצאו לפועל, באיזה מדרגה, באיזה צורה, באיזה סגנון. ודאי שאנחנו כולנו שותפים לזה, והמהלך האלוקי תלוי וקשור גם לבחירה החופשית שלנו. זה בכלל. באדם הפרטי יש שתי אפשרויות, וכולנו יודעים אותם. האפשרות האחת שהאדם לא יגיע לידי התקדמות. יכול להיות שאדם יפסיד את האוטובוס והוא פותח איזה מהגג. כן, לדוגמה. לא מהאוטובוס, אולי דברים אחרים. כן. זאת אומרת, ודאי שיש הרבה אנשים שהמציאות רק מביאה אותם לקצר, ולייאוש, ולדיכאון, ולעצבנות, ולמרירות, ולחוסר התקדמות. ודאי, לא כל אחד בעולם שלנו מתקדם, אנחנו יודעים את זה. לפני ימי הרצות, ככל שמזכירים, מתאפשים כתוב. כן. חלק מהתפשות שלהם נובע, מההתאפשות שלהם נובע, מהייאוש שלהם המציאות. פעם ראו צעירים וחשבו שהם ידעו את כל העולם, ועד לאט הם רואים שלא הכל כך פשוט. ואין אדם נפל חצי תאוותו בידו. בוודאי שהרבה דברים מתמודדים לאנשים מול העיניים. והדבר הזה מאוד בולט, כן? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שכל אדם שעובר דברים בחיים שלו, זה מביא אותו לידי התקדמות. כן? שום פנים ואופן לא. מהצד השני, בוודאי שכאן עבודת האדם היא מאוד חשובה, והלימוד שלו מאוד חשוב. מהצד השני, אין ספק שיש לנו את הפוטנציאל ואת היכולת השכלית, הלימודית, כאן להתקדם. וזה הבחירה של האדם. זה אני תמיד מסביר שזה הפשט הכל מדי שמיים חוץ מירת שמיים. מה הכוונה? אתה לא יכול לדעת, לא יכול להגיד מה יקרה לך. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד מה יקרה לך. מה יהיה? אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה. כן? אתה אומר, אני רוצה לצאת מהדלת. אף אחד לא יודע כמה קטריגים יש מפה ועד הדלת. כן? אתה לא יודע. אתה אומר, אני רוצה ללכת לזה, לנסוע לך. אף אחד מאיתנו לא יודע. זה נקרא הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, מה הכוונה? מה המסקנה שאני עשיתי מה שקורה? מה ייבנה אצלי? האם בנצי דבר טוב או דבר רע, מה יצא מהדבר הזה? זה בידי האדם, זה יראת שמיים. ואת התועלת, או חוסר התועלת, מה התוצאה המוסרית שתיבנה אצלי מהמפגש עם המציאות החיובית, שבעיניי את זה, חיובית או שלי, מה יצא מזה? זה כל כולו תולי באדם. זה כבר כל כולו עניין ללימוד של האדם, להכרה של האדם, לבנייה של האדם, ולהכרה של האדם, זה שאנחנו עובדים לגרת הרמב״ם. מה יכול לבנות בתוך האדם? זה תלוי באדם. ואין ספק שבתוך האדם יכולים גם לקרות הרבה דברים מאוד שליליים, אם אדם אין לו באמת את הבסיס של ההסתכלות על המציאות מתוך מבט אלוקי, מתוך מבט נכון. ולכן זה לא פלא שהרבה אנשים מגיעים לידי ייאוש ומרירות וקצב ושנאה, כן, והרבה דברים הם מאוד שליליים. אין שום ספק בזה. זה כבר שאלה אלוקית, זה יראת שמיים שבדבר. לכן באדם הפרטי אין ספק שהדברים קלויים במידה רבה. גם בכלל אני אומר אותם, כן? גם בכלל, אבל בכלל אנחנו כשאמורים לדבר גדול מאוד מאוד, אנחנו יכולים לומר בכלל על התשובה מראש עם תחתם. כי אנחנו מבטחים על הגאולה. מבטחים על הגאולה. בפרט, אין ספק, לפחות בפרט העולם הזה, יכול להיות שחדש בגאולי נשבות, אבל אין בדיוק מה, אבל יכול לדבר על הגלגול שלנו, כן? אז בטווח שאנחנו מכירים, ודאי שיש לאדם אפשרויות שונות של עליות ומורדות. ודאי שיש לו סייעתא דשמיא, לפעמים אתה חושב שאתה במצב שלך היה טוב שיהיה כך וכך, ואתה פתאום חוטף מכה מכאן ומכאן, וזה לא הולך כמו שאתה חשבת בדיוק. וזה הסייעתא דשמיא, שנותנת לך את האפשרות לצעוד צעד קדימה. אתה שאלה איך אתה תשתמש בזה, אבל המהלך האלוקי של ההתמודדות שבה אתה נצרך לעמוד שלא ציפית בה, לפי דעתך היה נוח לה שלא תהיה גם, כי אתה היית רוצה באמת ללכת בדרך ישרה, ולא היית רוצה לעבור את השלב הזה. מצליחה היה תראה הכל לזרום, ולא אמרת, אתה צריך להתעכב לאיזה ברוך כזה, ברוך כזה. כל זה מבחינת המהלך האלוקי, ובוודאי שזה יכול להיות, וככה זה בדרך כלל, זה מדרגה של קפיצה או של שבירה שנותנת לך את היכולת לצאת למרחב הרבה יותר גדול. כל דבר כזה הוא יכולת. כיוון, קריאת כיוון, נפל יותר גדול, אם באמת האדם מודע לדבר הזה, אני מבין אותו. אבל לדבר יכול להיות שאדם לא יבין, כן, זה הבחירה החודשית שלנו. יכול להיות שאדם לא יבין, ואדם מתנפץ. אין ספק שיש אנשים שמתנפצים, יש אירועים שמתנפצים את הבן אדם. יש אדם שעובר את החיים שלו, ועובר ליד החיים שלו. כן, עובר, 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 אבל בעצם עובר ליד. ועובר אותם בצד העמוק והפנימי, מבחינת מה שנקרא יראת שמיים של הדבר, כי את הצד הפנימי של המציאות הוא לא בונה אותו. כן, אז זה למעשה ההשתחררות מהכעס. מתוך זה אנחנו מגיעים למידת הענווה. עכשיו רוצים להסביר את הדבר, אחרי השתחררות רוצים להסביר את מידת הענווה בצורה החיובית שלה, כי זה דבר מבחינתות, זה דבר אחד הדברים מיניים, מידת הענווה. יסוד גדול מאוד. צריך להבין, הסברנו את זה בזמנו בהרחבה שאמרנו את המהר"ל, מה זה מידת הענווה? מידת הענווה זו תכונת נפש לאומית שלנו, שהיא מאוד מאוד מופלאה. כפי שאנחנו אומרים בתפילה על עם ישראל, יפאר ענבים כי מוצא השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המקבלה מקבילה של הפסוק הזה, אז באופן פשוט, מי זה ענבים? זה עם ישראל. עכשיו רוצה בעמו יפאר ענבים בישועה. בני ישראל, עם קרובו, הללויה, כן, כל הפסוקים, זה מקבילות הדברים האלה. זאת אומרת, עם ישראל נקראו ענבים. אמר התפילה מזכיר את זה, עם ישראל נקראו ענבים. מה הפירוש מידת הענווה? כן, מה זה ענבים? ענווה זו תכונה שביסודה היא מאוד מאוד חיובית. למרות שהענווה זה יותר תכונה כביכול שלילית, נראה את אחרי זה דברת השם, אבל ביסודה היא תכונה מאוד חיובית לנו. כדי להיות ענב אמיתי ולשמוח בענבה, לא בעל כורחו, כן? אלא לשמוח בענבה, צריך להיות עם תכונת נפש ששייכת ביסודה אל המרחב. זאת אומרת, אם תכונת הנפש שלנו ביסודה הפנימית לא שייכת למרחב, לא שייכת למרחב עמוק יותר, גדול יותר, כללי יותר, אידיאלי יותר, טהור יותר, הענווה לא תהיה רצויה, לא נשמח. מדוע? מכיוון שתמיד אני ארגיש, כשאני שם למרחב הגדול, אני תמיד ארגיש שגזלו ממני את הפרטיות שלי, את העצמאות שלי, את העצמיות שלי. רק אם נבין שהתכונה העצמית של האדם היא השייכות למרחב, ובזה שאדם משתייך למרחב, בזה הוא בונה את העצמאות שלו. בזה הוא מגלה את עצמיותו ואת עצמאותו. כי העצמיות והעצמאות של האדם זה הגילוי של התוכן האידיאלי הטהור של האדם והשייכות שלו למרחב הכללי. והעצמיות שלי זה לא רק עצמיותי הפרטית, אלא עצמיותי הלאומית. העצמיותי הכלל אנושית, עצמיותי האלוקית. זאת אומרת, העצמיות שלי לא מצטמצמת באישיות שלי, שרוב האנשים רוצים. העצמיות שלי היא בעצם עצמיות כללית, כלל לאומית, כלל אנושית, כלל אלוקית, כלל הבריאה כולה, אפשר לומר, עוד יותר מזה. כפי שהלל היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. כן, הלל היה ענב, סך הכל. והלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן. ומסביר את זה הרב חרל"פ בימי מרום, על פרקי אבות בצורה נפלאה, שפירוש הדבר שהלל אמר אם אני כאן הכל כאן, הוא האני של הלל, הוא ראה את האני שלו מתוך הכלל כולו. הוא לא ראה באני שלו הוויה פרטית מצומצמת, אלא האני של הלל הייתה השייכות שלו אל הכלל כולו, אל ההבאה הכללית כולה, ומתוך זה הוא מגיע אל האני שלו. האני שלו הוא הביטוי ה... הקשר אל המרחב כולו, היכולת להתקשר לנות מהמרחב כולו. כשאנחנו מבינים את הדברים באמת, אנחנו יכולים להבין עד כמה הענווה משחררת אותנו ומקשרת אותנו למרחב אמיתי. זאת אומרת, ברגע שאדם מבין את המציאות בצורה כזאת, הוא מבין שהאני של האדם, מה שתמיד אני אומר, הוא אני אידי. יש ההיבט הפילוסופיה והמודרנית, גם יש את כל הספרים, גם כל מיני מקומות שעוסקים בזה. פילוסופיה כזאת וכזאת, אקסטלר, לא משנה, כל מיני כיוונים, כל מיני התלבטויות בשאלה של הפרט והכלל, זה הכל בגלל חוסר הבנה של היסוד הזה. כן? כל זמן שהיסוד הזה לא נתפס, אז תמיד האדם יהיה בסתירות. וזה יסוד גדול. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו מבטים על המציאות לא מתוך מבט אחדותי ולא מתוך הכרה שיש הוויה טהורה, אידיאלית, שלמה שהיא חיה ביסוד המציאות, והאני שלי זה להיות עיוור בהוויה, כי היא המציאות בעצם. היא באמת המציאות, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, אבל צריך להתרגל לזה שזה לא מליצה בעלמה. שהיד היא חלק מהגוף וזאת הבעייתה של היד, וזה לא. ביד אנחנו מבינים, זה דבר יותר ביולוגי. אבל להבין כך גם את המציאות של האדם כממשות של דבר. זאת אומרת שהאני שלי בעצם זה להיות, האני שלי זה להיות חלק מההוויה האידיאלית. ולכן גם מתנוצצים אותו האדם כישרונות, שאיפות, שאיפה לשלמות, שאיפות מוסריות, כישרונות שכליים. כל הדברים האלו שאתה מרגיש בקרבך, זה לא מתחיל מהעולם המצומצם שלך שכך זה נראה, כי אני חי בתוך העולם שלי, תוך הגבול שלי, אלא בעצם זה מתחיל מהמרחב העמוק, האידיאלי, הכללי, שאנחנו כולנו מובעים מתוכו ושייכים עליו. וכשאדם מבין את זה, כמה עושר זה, אשרי העם שבא חלות, כמה עושר זה להשתייך למרחב אידיאלי כזה. כמה אמת יש בזה, כמה עושר יש בזה, כמה רוממות יש בזה. כמה זה נחמד להשתחרר מהגאווה ולהשתחרר מהפרטיות, וזה מה שהרב מתכוון במוסר אביך, לסוף מוסר אביך, שהגאווה זה טיפשות. פעם שאלתי את הרב ציודה, כן, זוכר את זה תמיד, שאלתי את הרב ציודה פעם, לא זוכר מה שאלתי אותו בדיוק, מה שאלתי אותו משהו על ה... איך אפשר... מה זה גאווה, מה זה ענווה, או... אפשר להילחם בגאווה, אני כבר לא עושה בדיוק מה שאלתי אותו, אז כן, משהו כזה. לא שמעתי את המילה גאווה, רציתי להסתובב. כאילו אתה מדבר על איזשהו דבר מגיעים, כן, על איזשהו דבר... כאילו אני מראה לו איזה, כאילו אני אומר לו איזה מילה מגונה, כן? ממש ככה זה היה, אמרת אלא עוד, תשאו להסתובב, כן? כאילו אתה, כאילו זה מילה ש... מילה מגונה, כאילו אתה מראה לו איזה שקט מול העיניים, שרץ מול העיניים, כן? זאת אומרת, מה פירוש הדבר? זה מה שהרב כותב, שהגאווה זה טיפשות. אבל רוב האנשים לא חושבים ככה, קשה להם להבין למה גאווה, במידות הראייה, סוף מוסר אביך, רק כותב, הגאווה זה טיפשות. כן? אמרתי עם הרב טאו פעם, הייתי עובד בבוקר, וסיפרתי לכם ש... אמרתי עם הרב טאו, פעם, הציע לי, אתה כותב מאוד חרבות, אתה בשש בבוקר, לפני התפילה. היינו לפני התפילה, ואז, מה למדנו? כן, מה הוא? הציע לי מאוד קו הישר, ספר קו הישר. מה הספר קו הישר? הוא בספר מוסר שעוסק שם באיך שתולים את הנשמות ומי שמתגאה עד מבלטו מסרחה ותולים אותו על העץ וכונן כי הוא ספר מוסר כאלה שלא עם כל הסבתות בחוץ לארץ וככה הסגנון של הספר הזה, ספר שלהם, המראה חזר, מהזוהר, הכל סביב הסגנון הזה, כן, סגנון ככה מאוד טוב, אני אז הייתי צעיר את זה קצת, כן, אמרתי, טוב, שמחתי לבוא עם הרב טאו, אבל בסופו של דבר, לקום כל יום שש בבוקר, לפני התפילה, עם הספר, שכל מה שאתה לומד שם, אז לא, אני יודע, לא כל מיני דברים נהנה, כי בסוף נשברתי, אני נשברתי. והיה קשה מאוד, כן, ללמוד את זה. אבל מה אני רוצה לומר בזה? אז לכאורה, באמת ספר מאוד פשוט, אתה לומד שם דברים פשוטים, רק אחרי זה אתה מבין שבעצם מצד האמת הדברים הפשוטים האלה, שלכאורה הם פשוטים, הם רק מבליטים מצד האמת, אפשר ללמוד סגנון פשוט, באמת פשוט, כן? אבל מצד שני, באמת מבליטים עד כמה זה באמת פשוט. עד כמה באמת הגאווה זה תקשורת, ועד כמה באמת מי שמתגאה עד אם לפה מסך ועד לכל הדברים האלה, כי זה באמת מעורר כמה באמת, זה כאילו אתה בא ואומר, מי שמתגאה, מה זה נבלה מסרחת? מה זה פעם נבלה? זה ייצור בלי חיים. כן, מה זה נבלה? ייצור בלי חיים. זה פשוט לנו שיצור בלי חיים הוא מסריח. או? פשוט, כל נבלה בסוף היא מסריחה. פשוט לנו הדבר, כי בדבר, בשר שאין בו חיים הוא מסריח. אבל לא פשוט לנו שמי שמתגאה הוא מסריח. זה לא פשוט לנו. רואים אתה מתגאה, אנחנו מעריצים אותו אפילו. בואו נראה פשוט. שזה אדם, חזר, מתגאה, כן, מתגאה ממעשר, אבל לא באים אומרים שאדם שמתגאה הוא יודע מה, הוא יצור לא נורמלי, לא בריא בנפשו, חדום. אז לכן קשה לנו מאוד להבין את זה, קל לנו מאוד להבין את זה בנבלה, קשה לנו מאוד להבין את זה בבן אדם. אבל באמת, מה שחזר אומרים לנו, מה שהספר הזה אומר,